רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. מה זה יום טוב? ביקשתי מכם המאזינים שתיתנו לי קצת השראה בעניין הזה. עבור רבים מכם מסתבר, ואולי באופן לא מפתיע, הילדים הם המפתח. נועה כתבה לי שיום טוב עבורה הוא יום של בילוי זמן משמעותי עם הילדים, ושהם יודעים שהם הילדים הכי אהובים בעולם. יום טוב של אילן הוא יום שבו הוא שומע מהמתבגרת, ומקבל הודעה מהלוחם שהכל תקין למרות האימונים המפרחים. ולמירב יש ציפיות קצת יותר ריאליסטיות. יום טוב הוא יום שבו אף ילד לא איבד או שבר אף איבר. אז אני לא יודע איך הסתיים היום שלכם, אבל לפחות עם פנדה, יום טוב מתחיל בשינה טובה. בקרו בפנדה.zzz.co.il, הזמינו מזרן איכותי ונסו אותו במשך 100 לילות. לא אהבתם? תקבלו זיכוי מלא ואיסוף של המזרן מהבית ללא עלות. פנדה.zzz.co.il.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. קודם כל שתי הודעות, אני מקווה שיש לכם איזה כוס יין או בירה ליד, כי אנחנו מרימים כוסית לרגל 1.5 מיליון האזנות לעושים פוליטיקה, מספר אדיר שמוכיח שהציבור רוצה תקשורת פוליטית אחרת, מעמיקה ולא צווחנית, עובדות ולא רק השומות חסרות בסיס. אז קודם כל מזל טוב לנו ותודה לכל אחת ואחת מכם שבזכותכם יש לנו זכות קיום. אנחנו רוצים לגדול עוד יותר, עלינו בפרויקט של תמלול פרקים גם לכבדי שמיעה וחרשים, וגם כדי לאפשר לאנשים למצוא את התוכן שלנו ברשת יותר בקלות. מי שרוצה להתנדב בתמלול פרק יכול לכתוב לי בפרטי ברשתות החברתיות, ותודה ליותר מ-20 אנשים שכבר התנדבו, זה ממש מרגש. אז שוב תודה לכולכם. וכדי לחגוג 1.5 מיליון האזנות, אנחנו חוזרים לאחד המרואיינים שאתם הכי אהבתם בסקר שעשינו, אהוד יערי, ששוחח איתנו בזמנו על האיום האיראני, התוכנית התמנונית של איראן לסגור על מדינת ישראל, מי שעוד לא שמע, מומלץ בחום, זה הזמן. ועכשיו לפרק החדש שלנו. שלום אהוד.
שלום דפנה.
קודם כל פתיח קצר, החברה הישראלית מפוצלת ומפולגת בסוגיית הסכסוך, תומכי שתי המדינות מול תומכי הסיפוח, אלה שרוצים מסע ומתן ואלה שמוכנים לצאת לרחובות ולהילחם כדי למנוע אותו, משני צידי המתרס חורכים את האולפנים והרשתות החברתיות, אבל מתי בפעם האחרונה עצרנו לחשוב מה בכלל רוצה הצד השני, גם אם נניח כולנו נסכים על אותו פתרון, האם יש לנו בכלל פרטנר לעניין? ובדיוק בשביל זה אתה פה, אז שוב שלום אהוד יערי.
שוב שלום.
עמית ומנטור שלי בחברת החדשות, אז באמת תודה שהצטרפת. אז נחלק את הפרק הזה קודם כל להנהגה, ואחרי זה לציבור, ננסה להבין גם אם יש פער ומתח בין הצדדים, וננסה להבין מה באמת הם רוצים. אז קודם כל, אם תוכל לפרוט לנו ככה בסקירה קצרה, מי באמת היום קובע את ההחלטות ברשות הפלסטינית?
תראי, מי שמקבל את ההחלטות זה אבו מאזן, בסופו של דבר. וכל מי שלא הסכים איתו, הוא נפנף אותו הצידה. כולל אנשים שהיו מקורבים אליו ואהובים עליו במשך עשרות שנים. הוא מאוד דעתני, הוא נעשה קצר רוח, יש לו מצבי רוח מתחלפים במהירות. הוא הקובע. אבל בנושא
נמר
הגדול...
נמר באור של כבש? הוא ככה...
לא, אבל בנושא הגדול של היחסים עם ישראל, אין לו ויכוח. מפני שלא רק ההנהגה הפלסטינית, גם הציבור הפלסטיני, מאוחדים סביב דבר אחד, ולא חשוב מה הסיסמה. הסיסמה היא שתי מדינות, גבולות 67, מזרח ירושלים, אנחנו מכירים את זה בעל פה. בפועל, יש תמימות דעים גמורה בצד הפלסטיני, שמדינה פלסטינית בגבולות 67, מדינונת קטנה, מה שהם קוראים בערבית דוויילה, באנגלית סטייטלט, זה לא...
מה זה מדינה מינוס? איך היית מתרגם את זה בדיוק?
זה מדינונת שנקרעת מישראל, צריכה להתחבר לעוני שמעבר לנהר, מאבדת את ההתעניינות של העולם, ואז אולי גם מאבדת חלק גדול מ3+ מיליארד דולר שמקבלים כל שנה. ישראל ברצותה תסגור את השערים, תפתח את השערים. הם לא רואים בזה הישג שלמענו הם יהיו מוכנים לעשות את הפשרה ההכרחית כדי לבוא לשלום עם ישראל.
קודם כל, יש תמימות.
בעניין הפליטים, והדבר השני, הכרה בזכות יהודית כלשהי, היסטורית, מורשת, מסורתית, על ארץ ישראל.
רגע, אז קודם כל יש תמימות דעים באשר להנהגה? אין הבדלים לדוגמה בין חמאס לבין פתח? כולם מקשה אחת אחידה?
דפנה, אני לא מכיר פלסטיני אחד, ואני מכיר הרבה, שנפשו יוצאת למדינונת פלסטינית קטנה, כזו שמונחת על השולחן עכשיו.
שלא דבר זה שישראל מקדמת את התוכניות סיפוח לשטחי C, מה שמשאיר להם את A ו-B, משאיר להם משהו עוד יותר קטן.
פה יש לנו עכשיו מאבק שהתקשורת הישראלית לא מדווחת עליו. הפלסטינים החליטו שהם לא מכירים יותר בחלוקה של אוסלו לאזורי A, B ו-C. A, אזורים בשליטה ביטחונית ואזרחית מלאה שלהם, זה הערים. B, אזורים שהם בשליטה אזרחית שלהם, שליטה ביטחונית ישראלית. ו-C, בשליטה מלאה ישראלית. מבחינתם החלוקה הזאת לא קיימת. הם הכריזו על זה. התקשורת הישראלית כל כך עסוקה בנושאים.
אבל מה המשמעות של זה?
המשמעות של זה לדוגמה, שעכשיו הם עומדים להוציא 28,000 לפחות רישיונות בנייה בשלב ראשון לפלסטינים בשטחי C. מה יגידו האנשים שאת עובדת מולם?
הם אישרו בעצמם עכשיו בקבינט 600 יחידות דיור, אז אין להם כל כך זכות טיעון בעניין הזה.
פה מדברים על 28,000.
ואין לנו מה לעשות בעניין?
רישיונות בנייה. יש, אתה יכול לסרב, אתה יכול למנוע, אבל זה סוג של התנגשות. הרעיון הפלסטיני המרכזי הוא לקיים את המאבק, את החיכוך מולנו, לא בהפרדה לשתי מדינות. זו טעות, ליבי יוצא אל אנשי השמאל אצלנו. ואני לא בא מהימין. ליבי יוצא אל אנשי השמאל אצלנו, שמאמינים שאילו רק נרצה ונשב לשולחן עם הרבה רצון טוב, הדברים מתחוללים.
רגע, אבל בוא תסביר לנו את השינוי האבולוציוני בתפיסה הפלסטינית.
שום שינוי.
לא, מחקרים שנעשו בעבר הראו שרוב הפלסטינים בכל זאת תומכים בהסכם שלום שמבוסס על פתרון שתי המדינות. גם המחקרים הראים שלאט לאט הם זזים לכיוון מדינה אחת.
הם תומכים בסיסמה של שתי מדינות. שתי מדינות הפך להיות קריאת קרב פלסטינית, לא תוכנית פוליטית, זה לא האג'נדה הפלסטינית. אני אתן לך דוגמה.
אז כלפי חוץ, כלפי העולם, הם אומרים, אנחנו רוצים הסכם שלום על שתי מדינות, ולמעשה הם מטרפדים את זה בכל הזדמנות?
ודאי. תראי, אני אתן לך דוגמה, רחוקה, מאיש שחזר עכשיו לפוליטיקה, ברק. לפני שברק הלך לקמפ דיוויד 2000, הם כינסו כמה פעמים צוות קטן, ואני התגברתי על שאלה אתית בעניין הזה, ואני השתתפתי בו. אבל אני זוכר שאני אמרתי להם כמה פעמים, ולא הסכימו איתי. אני אמרתי, לא חשוב מה אתה מציע לערפאת. זה בכלל לא חשוב. אתה יכול ללכת הרבה יותר רחוק ממה שאתה מתכנן. אל דאגה, הוא יגיד לא. אני זוכר שרבין, זכרו לברכה, שאל אותי פעם, אז מה הוא רוצה? התמחיתי בערפאת, מה הוא רוצה? אמרתי לו, התשובה היא מאוד פשוטה, הוא רוצה עוד. וזה תמיד יהיה ככה. ואנחנו צריכים להבין שאם אנחנו לא נעשה מעשים, זה לא מעשה אחד, אם אנחנו לא נעשה מעשים, הפלסטינים יברחו ממדינה פלסטינית. אז עכשיו הם פורמים את הסכם אוסלו, הם פורמים את הסכם אוסלו. הסכם אוסלו הולך ונפרם, וחלק גדול בקשת הפוליטית הישראלית שמחים על זה. אבל ההסכם הולך ונפרם, הם במקומו לא יעמידו איזו הצעה אמיתית של היפרדות, של הפרדה של שתי מדינות. זה לא
יקרה. אז רגע, עוד לפני שתדבר על מה ישראל צריכה לעשות, מה כן התוכנית הפוליטית שלהם? אתה אומר, זה לא תוכנית עבודה, אז מה כן תוכנית העבודה? לשבת ולחכות? למה? שאנחנו כולנו נתעייד מפה? מה באמת יש להם במחברות שלהם מביאים לדיוני
המחשבה שלהם היא לא במונחים האלה. המחשבה שלהם, שהתנועה הפלסטינית, במשבר עמוק, תנועה שלא הצליחה לייצר כושר של בנייה ויצירה, אלא כושר של טרור ואלימות, והם יודעים את זה. זה כל הזמן בשיחות שלי איתם. התפיסה שלהם, אסור לנו לעמוד על רגלינו שלנו, כי לא נצליח בזה. ולכן אנחנו צריכים לקיים מאבק בתוך מסגרת משותפת עם מדינת ישראל.
זאת אומרת, קודם כל הם לא מאמינים שהם מסוגלים לנהל מדינה?
הרוב הגדול של הפלסטינים שאני משוחח איתם אינם רוצים במדינה, בין היתר מכיוון שהם אינם מאמינים שהיא תתנהל כהלכה, כמו שקיסינג'ר הגדול אמר פעם, another failed state, זה מה שהם חושבים. חמאס אומר, בואו נצבור טילים וננהל לוחמת טרור, גם את זה הם דרך אגב לא כל כך עושים עכשיו, נלך על מאבק מזוין, נעשה שותפות עם איראן, כל מיני רעיונות כאלה, הסדרים עם נסראללה, הם עושים וכו'. ואבו מאזן אומר לו, הדרך של התנועה הפלסטינית, אחרי שנגפה בפני היהודים כל כך הרבה פעמים, במהלך 100 ויותר השנים האחרונות, הדרך שלנו היא להיאבק בצורות אחרות, כמו שתיארתי לך, בואו נאבק על רישיונות בנייה באזור C, בואו נאבק על השאלה אם אנחנו מכירים במרות ביטחונית ישראלית באזורי B, וכולי, זה הדרך שלו. הוא חושב, ואני חושב שיש היגיון במחשבה שלו, הוא חושב שזו דרך יותר יעילה.
אז בין נתניהו לאבו מאזן, אתה אומר שאבו מאזן הוא הסרבן האמיתי? כי הוא כל הזמן אומר, אני מוכן, בלי פנאים מוקדמים, אין שום בעיה.
לא, לא, לא מוכן. זה לא בין נתניהו לבין אבו מאזן. זה בין אבו מאזן לבין כל ראש ממשלה ישראלי שיושב איתו לשולחן. זה ברק.
הם בכלל לא רוצים לשבת לשולחן?
הוא מוכן לשבת לשולחן, הוא לא מוכן לגמור דיל. תראי, אנשים לא רוצים לזכור את זה. רבין, חודשים ספורים לפני שנרצח, רבין הגיע למסקנה שהוא צריך לעשות מה שהוא קרא, re-assessment, הערכה מחדש של הסכם אוסלו. הוא לא אהב משהו רע מערפת, הוא ידע שערפת נתן לחמאס אור ירוק להתחיל בפיגועים הגדולים של שנות ה-90, וזה לא עניין ששנוי במחלוקת יותר, והוא התכוון להציג לערפת אולטימטום, הוא דחה אותו עד לאחר הבחירות הכלליות הראשונות שעמדו להיערך ברשות הפלסטינית ב-25 בינואר 96, קרה מה שקרה, הוא נרצח בנובמבר 95, ושימון פרס לא המשיך בקו הזה של בוא נלך להערכה מחדש, ונעמיד את ערפת בפני הדילמה, תתכופף או שאנחנו נשבור.
מה קורה בתוך הציבוריות הפלסטינית? אתה רואה רשתות חברתיות, אתה רואה את התקשורת המשודרת ברשות הפלסטינית, כמו שפה יושבים ימין ושמאל ופחות או יותר הולכים מכות, מה קורה שם? זאת אומרת, על מה מתנהלים הוויכוחים בתקשורת, בספירה הציבורית?
התקשורת הפלסטינית, כשאת פותחת בבוקר, זה כל יום מכה בי מחדש. כשאני פותח בבוקר את העיתונות הפלסטינית, ואת העיתונות הישראלית, אני לא כל כך קורא עיתונות ישראלית, מציץ בכותרות, אז כאילו אנחנו חיים בשני עולמות שונים, לא במרחק קילומטרים ספורים אחד מהשני. כל עוסק בעניינים של מה ישראל עושה, ואיך ישראל מתאמרת בהם, ואיך ישראל מתעללת בהם, זה כל השיח.
פה לא נתנו לאישה להיכנס במחסום, ושם הרסו בניין, דברים מהסוג הזה?
דברים כאלה, כן, אבל מאוד מנופחים, מאוד בלהט וכו'. זה סדר היום שלהם. אבל מתחת לזה, הציבוריות הפלסטינית עוסקת בענייני היום-יום, נקעה נפשה מהרשות הפלסטינית. בדיוק כמו שבעזה נקעה נפשם משלטון חמאס, אין להם מה לעשות בעניין הזה, אין להם את
אבל
הכוח.
אבל אין דיון ציבורי של מה הרעיונות ולאן צריך לשאוף, ולא עושים את הבירור הדיון... הזה. אגב, אצלנו כבר לא עושים את הבירור הזה כל כך, או הרבה פחות מבעבר.
זה חבל, כי אני אומר לך שיש דברים שאנחנו צריכים לעשות.
מיד נדבר
אבל,
על זה.
הדיון הציבורי הוא בשאלה, האם לתרוק את הדלת כבר עכשיו, ולומר, זהו זה, אין יותר שתי מדינות, אנחנו רוצים מדינה אחת, זכות הצבעה לכל הפלסטינים בארץ.
One person, one vote, זה כן. מה שהם רוצים?
הוויכוח, יש כאלה שאומרים, בואו נזרוק את העניין של שתי מדינות, באופן רשמי נתנער מהרעיון הזה, נבטל את אוסלו, נבטל את המכתב של ערפאת לרבין, שבו הכיר בזכות הקיום של מדינת ישראל, ונגיד, בבקשה, בואו נלך למדינה אחת, שוויון מלא לכל האזרחים, ובכנסת יגיד לך ראש הממשלה שלהם שתהיה, לפי טענתו, יש כבר רוב פלסטיני, זה לא נכון, רוב פלסטיני בין הנהר לים. אז אלה אומרים כך, ואחרים אומרים לא, יש יתרונות בזה שאנחנו נצמדים לסיסמה הריקה
של שתי מדינות. אבו מאזן עדיין מבקש להכיר בהם באום, ועושה מהלכים דיפלומטיים לא, ומאיים בזה.
אבל לא הוא רוצה הכרה במדינה פלסטינית. אבל
קטנה,
לא
מדינונת.
אבל כן, אם אנחנו ניסוג כמו ששרון נסוג ב-2005 מעזה, בבקשה, הם ייקחו. אבל הוא לא רוצה הכרה במדינה שהיא פרי הסכם.
הוא לא רוצה את קץ הסכסוך.
ישראל. הוא לא רוצה שמדינה כזאת תיוולד כתוצאה מהסכמה עם מדינת ישראל, שכרוכה כמובן בפשרות. עכשיו, אני מכיר את הסיפורים. אני מכיר את הסיפורים של אולמרט, אני מכיר את הסיפורים של ציפי לבני, אני מכיר את הסיפורים של כולם על המסע ומתן עם ערפאת.
שהסכימו על...
ועם אבו מאזן.
כמעט על כל הפרטים.
לא הסכימו על שום דבר, אני אתן לך אנקדוטה. יום אחד ציפי לבני ואבו עלה, הרי הם ניהלו ערוץ מסע ומתן בתקופת אולמרט, אנפוליס, ישבו על במה באיזה מקום שאסור לי לנקוב בשמו באירופה, ונתבקשו לצייר את ההתקדמות שהם השיגו בשיחות שלהם. ואני לפעמים שובב.
לפעמים,
לא לעתים קרובות. ואני סימנתי ליושב ראש שם, אמריקאי, שחבר שלי, אמרתי, מה שאני לא עושה בדרך כלל, אני רוצה את השאלה הראשונה. והוא נתן לי. ושאלתי אותם את השאלה. זה היה לפני כמה שנים בבירה אירופית, מאות משתתפים, רובם ערבים. ואני שאלתי אותם, בבקשה, תראו לי נושא אחד שעליו הגעתם להסכמה. ציפי כעסה, אבו עלה גיחך ואמר, הצלחנו לעשות רשימת אינוונטר של כל הבעיות שצריך לפתור. ואני יכול להמשיך באנקדוטות כאלה.
אז איך אתה מסביר שמישהי כמו ציפי לבני, באמת לא לגופו של אדם, אבל כתפיסה, כל הזמן אומרת, אנחנו צריכים לכוון את הווייז המדיני שלנו לשתי מדינות. זאת אומרת, היא ישבה בחדרים, היא אמורה לדעת מה יש שם.
אני מסכים איתה, אבל לא בדרך שהיא חושבת. אני חושב שאני מאוד בעד שתי מדינות. תרשי לי רגע ללכת אחורה כדי לומר משהו למאזינים שלך הרבים, כדי שיבינו מאיפה אני בא. אני, בתקופת האינתיפאדה הראשונה, פרסמתי מאמר שבו הצעתי לעשות הפרדה מנהלית בין ישראל לבין הפלסטינים. אז עזה הייתה יחד עם הגדה המערבית. כלומר, להעביר את המנהל של השטחים האזרחי לידי הפלסטינים מידי צהל. כעסו עליי הרבה על זה. כשרבין התלבט באינתיפאדה הראשונה, אז הוא שאל אותי כמה פעמים, מה דעתי בתור אחד שמסתובב, לאיפה ללכת? אמרתי, אני חושב שצריך לדבר עם ההנהגה המקומית. בסופו של דבר בחרו, בדחיפתו של שמעון פרס, לדבר עם אוסלו, ואני הייתי נגד אוסלו, בצורה הכי בוטה שיכולה להיות. הייתה פה הנהגה מקומית. באינתיפאדה הראשונה היה מה שנקרא מפקדה מאוחדת של כל הפלגים הפלסטינים, שכל פעם שבק היה עוצר אותם, כשהיה מזהה מי הם עוצר אותם, הייתה כמה מפקדה חלופית וכו'. זה הדור שאני חשבתי שצריך לדבר איתו, וגם היום אני משוכנע בזה. רבין היה לו היסוסים בדבר הזה, בסופו של דבר הוא הלך, הוליכו אותו, יש על זה ויכוח, הלך לאוסלו.
אתה דיברת על איזושהי אוטונומיה שמבוססת על הרמה המקומית.
אני חשבתי
ש... תסביר קצת יותר איך זה נראה בעיניים, ברשותך.
אני חשבתי שצריך להעביר את הניהול, את מערכת החינוך, השירותים, הכל, לידי הנהגה מקומית פלסטינית, בצורה מתואמת ומדורגת עם ישראל. ואחר כך נגיע לשאלות הגדולות והשאלות הביטחוניות. נמצא הסדרים בשטח, כמו שהם מצאו עד היום. אבל רציתי להתחיל את התהליך שבו אנחנו מעבירים אחריות ומאפשרים להם להיבנות, לבנות את עצמם. ושהממשלה תבלום את השדולות הכלכליות בישראל, ויש כאלה לא מעט, שמנעו פיתוח בגדה, או נאמר, סייעו לפלסטינים לא לעשות מה שהיה צריך. הלכו לאוסלו, ואני הייתי נגד אוסלו מסיבה אחת. לא מפני שהתנגדתי לשתי מדינות. להפך, אני ערב אוסלו, עוד לפני שידעתי על אוסלו, כתבתי מאמר, אשף, לא עכשיו, אבל גם לא לעולם לא. זאת אומרת, לא זה הרגע לדבר איתם.
מה שהפריע לך זה שהם...
מה שהפריע לי זה שהם...
עם ערפאת.
הביאו דבר ראשון את ערפאת עם שבע חטיבות של הפתח וצבא השחרור הפלסטיני שהשתלטו על המקומיים. הביאו את משטר הגנגסטריזם של אשף מהבזורה, יבאו אותו הנה. וזה לא יכול היה לעבוד. וערפאת לא התכוון לרגע שיעבוד. את מכירה את התמונה שאני לפעמים מספר. ערפאת מגיע ב-94. רבין אומר לו, יש שלושה אנשים שלא ייכנסו בשלב הזה. שלושה ארכי-טרוריסטים. אחד מהם עכשיו מועמד להיות היורה של אבו מאזן, מחמוד אל-עלול. וערפאת מגיע למחסום ברפיח, בשיירה של מרצדסים ממצרים, ואז מתברר שהוא יושב על אחד מהשלושה, ג'יהאד אמרין, על העיר חמו, שרבין אמר הוא לא ייכנס. זאת אומרת, מהרגע הראשון שהוא מגיע למחסום הגבול, הוא מרמה. והשני היה בארגז המכונית וכו'. עכשיו, העובדה שזו העמדה הפלסטינית, בשום פנים אסור שהיא תגזור עלינו...
רגע, לומר... אבל אתה רואה את ערפאת ואת אבו מאזן כתאומים סיאמים? כי אתה מתייחס אליו כאילו ערפאת עדיין שם.
בשיטה, בתפיסה הכוללת, כן. לא במקרה אבו מאזן בילה את רוב חייו עם ערפאת, בצילו של ערפאת, וכמשרתו של ערפאת. ההבדל ביניהם הוא שאבו מאזן הגיע בשלב מסוים למסקנה, שהדרך של מאבק מזוין היא לא עובדת מספיק טוב, וצריך את הדרך האחרת. זה ההבדל ביניהם, על זה הייתה המחלוקת
טוב,
ביניהם.
טוב, קודם כל זה הבדל משמעותי, לשתף פעולה עם מנגנוני הביטחון הישראלים, להיות איש של...
זה בשום פנים לא מחלוקת...
שלא מוציא לפועל פיגועים, זה הבדל משמעותי.
בשום פנים זו לא מחלוקת משנית, זה מחלוקת עקרונית. אבל היא לא משנה את העובדה של התפיסה הכוללת.
אז מה אנחנו צריכים לעשות?
הדבר האחרון שמותר לנו לעשות, הוא להסכים לזה שהפלסטינים יקבעו בשבילנו, לאיפה אנחנו, ישראל, הולכים. ואם הם לא רוצים לבוא, ואם הם לא רוצים לגמור הסדר סביר על השולחן...
ואתה משוכנע שהם לא רוצים.
לחלוטין, לצערי. ואם הם לא רוצים לסגור הסדר, האם אני יכול ליצור דינמיקה, ואני אומר שכן, שמובילה, כמעט כופה עליהם ללכת להסדר. אני אתן לך לדוגמה. אני חושב שראש ממשלת ישראל צריך מזמן כבר, צריך ללכת לנשיא ארצות הברית, למנהיגי האיחוד האירופי, לשאר המדינות התורמות, יפן, נורווגיה וכולי, ולומר להם כדברים האלה. אני מוכן לתת עכשיו 70-80% מהגדה המערבית, כן, עזה זה סיפור נפרד, 70-80% מהגדה המערבית, תקימו מדינה, אנחנו ישראל נספק את הטופים ואת הטרומבונים שינגנו את ההמנון. תקימו מדינה, נמשיך לדבר על היתר. אבו מאזן, כשהוא ראה את זה, זו תוכנית שפרסמתי כבר לפני 9 שנים. היא פורסמה במרץ 2010 ב-Foreign Affairs, הם קראו אותה, גם אצלנו קראו אותה. אבו מאזן אמר לי על זה, אני לא רוצה הסכמי ביניים. אמרת לו, תראה, אבל לא תראה.
אתה מדבר על מדינה מפורזת כמובן.
אני לא נכנסתי כרגע לשאלה של מפורזת. משטרה, אתה יכול לקרוא, הלא ערפאת אמר, השוטרים שלי הלכו יחפים עם מקלות. כן, הוא התכוון לזה או לא התכוון לזה. יש גם גבול לפירוז. אנחנו צריכים לבוא לעולם ולהגיד, רבותיי, אנחנו מוכנים לזה, בלי מחיר. אני לא רוצה ממנו שיכיר עכשיו בזכות היסטורית ישראלית בירושלים. אני לא מבקש ממנו שיוותר על תביעת זכות השיבה של הפליטים. לא רוצה ממנו כלום. רק נמשיך בסידורי הביטחון, נשפר ומבקש, ולדעתי צריך, לתקן את הסכמי פריז בתחומים הכלכליים. למשל, לשחרר את הסחורות, לעשות את המכס על הסחורות שמגיעות אליהם, קום בנמל אשדוד, אפשר לעשות את זה בקלקיליה, ואז הם גובים את המכס. את הבידוק הביטחוני אנחנו נעשה, את היתר, אפשר לעשות את זה. ואז שהמדינות התורמות, ארצות הברית איתם, ואחרים, יבואו לאבו מאזן או ליורשו, ויגידו לו, רגע אחד, יש פה הצעה אגונה, נדיבה, שלא עולה לך הרבה. תתחיל לזוז, כי אנחנו לא מכונים לממן עד בלי סוף את הרשות הפלסטינית כפי שהיא נראית. איזה ברירה יש לאבו מאזן? כשאני הצגתי את זה במילים האלה לאבו מאזן, אז בסוף הוא אמר לי, תראה, אתה, כן, אני אהוד, אתה יכול להביא לי החלטה של מועצת הביטחון שתברך על זה? אמרתי לו, מה השאלה? לא אני אביא לך את זה, אבל לא תהיה בעיה. ברגע שהעולם יגיד, רגע אחד, יש פה הצעה. עכשיו, איפה? איפה אנחנו יכולים לעשות את זה? שרון, ב-2005 יוצא מעזה, אני התנגדתי גם לדרך שהוא יצא, פינה שני יישובים בצפון השומרון. יש היום שני יישובים שנשארו בצפון השומרון. יש שם נתח עצום של שטח, יחסית לשטח הגדה המערבית, שהוא יכול להיות שטח פלסטיני. וכנ"ל שטחים נוספים. אתה יכול להגיע למצב שאתה נותן להם שליטה מלאה על החלק הגדול של השטח, ואומר, אנחנו ממשיכים במסע ומתן, ממשיכים להידבר.
זאת אומרת, גושי ההתיישבות נשארים לדבר. אצלנו.
ברור. בשלב הזה כן, ברור.
ומה אתה עושה לדוגמה אם בתוך השטחים האלה יש בכל זאת מובלעות של התנחלויות, כי הרי אנחנו יודעים
עושים,
איך השטח נראה.
כן, אז עושים, אז אמרתי לך, צפון השומרון זה נתח שטח גדול, שהוא לא עד כדי כך קריטי.
בסדר, נכנסו לשם 15 אנשים למאחז, סתם לצורך הדוגמה.
את המפה שואל. אפשר לצייר, תאמיני לי, צוירה, ישנה, אפשר לצייר את המפה. בווריאנט כזה, בווריאנט אחר.
בבקעת הירדן ישראלית.
בשלב ראשון כן, תראי, בוא אני אהיה מאוד בוטה. מה זה משנה מבחינתנו אם קוראים לזה רשות פלסטינית או מדינה פלסטינית? לא מעניין. מה שמעניין זה, כמו שאני מגדיר את זה, הם לא אוהבים החברים שלי הפלסטינים שאני אומר את זה, אבל אני אומר להם את זה והם מבינים אותי. אני אומר, אנחנו נחבק אתכם. אנחנו נעזור לכם. נחבק אתכם בידידות, בשותפות, בשכנות טובה. אבל החיבוק יהיה חזק. קרי, אנחנו במעטפת.
אז כן צריך את בקעת הירדן בכל זאת לעטוף אותו משני
לא
הצדדים.
אני לא יודע אם צריך בקעת הירדן, אפילו ביבי נתניהו כבר אמר נהר הירדן, לא בקעת הירדן. Mm-hmm. הבדל גדול. אבל זה הכיוון. הכיוון הוא לבוא לעולם, לגייס את העולם לתוכנית שהיא לא סוף הדרך, היא לא קץ הסכסוך, קץ התביעות, אבל היא משנה באופן דרמטי את המציאות בשטח.
רגע, אבל אתה אומר בעצמך שישבת עם אבו מאזן, וגם את זה הם לא רוצים, אז מה ישראל יכולה לעשות?
אבל אבו מאזן מבין, למה הוא שואל אותי אם אני יכול להביא לו החלטה של מועצת הביטחון? כי גם אבו מאזן מבין שמול הצעה ישראלית כזאת, שהעולם יאמץ אותה, מפני שהעולם נמאס לו כבר מהדשדוש בביצה הזאת, הוא לא יכול הרבה זמן להגיד לו. מי יפרנס אותו? ירדן, שבעצמה מקבצת נדבות בכל מיני מקומות?
מצרים שחיה מהלוואות? אתה בעצם מציע תוכנית שהיא די חד-צדדית לתת להם, בלי לקבל תמורה. זה היה, אני מניחה, ביקורת המרכזית.
לא, היא לא חד-צדדית.
אתה נותן להם 70-80% אחוז, ומה אתה מקבל?
לא בדרכו של שרון, בהסכמה.
אבל איך אתה שכנע את אבו מאזן לוותר על ירושלים, לוותר על
קרונות,
לוותר על הפליטים?
אני לא מבקש ממנו לוותר על כלום כרגע.
אז איך יהיה הסכם?
אני אומר לו, כך כרגע.
זה הסכם ביניים?
אני לא קורא לזה הסכם ביניים, כי הם לא אוהבים את המילה. אני קראתי לזה שביתת נשק. זה לא חשוב השם. למה שביתת נשק? כי בסוף מלחמת השחרור, שבסופה הפלסטינים כבר לא שחקנים. הם כבר לא שחקנים. אנחנו עושים הסכמי שביתת נשק עם המדינות שסביבנו. עם הפלסטינים לא עשינו. אז אני אומר, בוא נעשה את ההסכם הזה באיחור של ה-70 שנה, ונעשה את הסכם שביתת הנשק שלכם עכשיו. ונקבע גבולות שביתת נשק, כמו שיש לנו עם, אני יודע, לבנון.
כן, השאלה אם לא יגידו לך, אוקיי, אתה נותן להם מדינה, הם ילכו, יתחמשו, יתחזקו וכדומה, ובגלל מה... שלא השגת את קץ התביעות, יבוא יום וכל זה יפנה נגדך.
אבל אני לא
נגדך.
נתתי להם את כל השטח, יש להם עוד דברים שהם יצטרכו ושהם ירצו. אני לא סגרתי בזה את התיק. אני אומר, בואו נשנה את המציאות. בואו ניתן תנופה לרעיון של ההפרדה. אבל התנופה לא תבוא מעצמה, היא רק תבוא מאיתנו. היא לא תבוא מהצד הפלסטיני. הפלסטינים, היות והמדינונת הזאת, היא לא מסעת נפשם, הם לא יתאמצו להשיג אותה. את רואה שהם לא מתאמצים.
אז אנחנו צריכים לתת להם אותה על מגש של כסף, מה שנקרא? זה אינטרס שלנו, זה מה שאתה אומר.
זה אינטרס שלנו, ולעשות את זה בהסכמה. אני אתן לך דוגמה. אני חשבתי אז, ששרון שוגה, זכרו לברכה, שהוא שוגה כשהוא יוצא חד צדדית מעזה בלי הסכם. ההנחה של שרון, אם הבנתי אותו נכון, אני חושב שהבנתי אותו נכון, הייתה שהוא זורק את עזה לחיקו של מובארק, ואני אמרתי, מובארק לא יתפוס ויזרוק אותה חזרה. וזה בדיוק מה שקרה.
אתגרי ניהול והבטחה של רשתות מחשוב ארגוניות בקנה מידה גדול. פינה בחסות תופין, המגייסת מפתחים ואנשי QA. לי בבית יש מודם אחד, שלושה ראוטרים מסוג מש, ואולי 10 מחשבים וטלפונים שמתחברים אליהם. בתור איש ה-IT של הבית, כבר הרשת הקטנה הזו עושה לי די הרבה כאב ראש. אתם מסוגלים לדמיין איזה כאב ראש זה לנהל רשת IT של ארגון של 100,000 עובדים, 200,000 עובדים? בפינות החסות של תופין נשמע משי דיין, CTO מוצרי הענן של תופין, על האתגרים הגדולים של ניהול והבטחת רשתות גדולות. התחלנו את השיחה שלנו עם אחד האתגרים הבסיסיים, סגמנטיישן, או פילוח של רשת המחשבים. בואו נתחיל בשאלה, מהו סגמנטיישן?
בעולם הבטחת המידע, בדרך כלל מה שאתה רוצה לעשות זה להפריד בין חלקים מסוימים ברשת שלך, כדי שהם לא יהיו מסוגלים לדבר אחד עם השני.
כדי למנוע בעצם חולשות הבטחה כאלה ואחרות, שהאקר יכול לעבור מרשת לרשת.
בדיוק כמו שיש בצבא, אתה רוצה להבטיח שרק מי שצריך לגשת לאיזשהו שירות מסוים, יוכל לגשת אליו. את זה עושים על ידי סגמנטציה.
אבל מה הבעיה? סגמנטציון זה כבר נושא ותיק ומכובד מאוד ברשתות, פחות ב-20 שנה האחרונות.
נכון מאוד, אבל למשל כאשר אתה עובר ל... טכנולוגיות חדשות, כמו למשל לסביבת הענן, ולמשל אם אתה עובר לסביבה שעובדת עם קונטיינרים וקוברנטיס, קלאסטרס, ועכשיו אתה עדיין צריך לפתור את אותם בעיות, אתה עדיין רוצה לדעת איך הרשת שלך עובדת, אתה עדיין רוצה להבדיל בין חלקים מסוימים ברשת שלך. אז איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה כשחלק מהשירותים שלך נמצאים בענן? חלק נמצאים אפילו בענן של גוגל, חלק נמצאים בענן של אמזון, וחלק נמצאים בתוך המשרדים שלך עצמם. לך תבין מי מדבר עם מי, מה יכול לדבר עם מה, זאת בדיוק הבעיה שטופין באה לפתור. אנחנו פותרים את זה על ידי זה שהמערכת שלנו, סוויט את המוצרים של טופין, בעצם יודעת להתחבר לכמעט כל סוג של מה שנקרא Infrastructure Technology. אנחנו יודעים להתחבר גם כמובן לסביבות הבנות ה-20 שנה, יודעים להתחבר לכל מוצרי הקצה, אבל גם יודעים להתחבר לטכנולוגיות החדשות של אמזון, של גוגל, של מייקרוסופט, ובונים אצלנו מודל, מפה, שאומרת, אוקיי, מי יכול לדבר עם מה, מה כל ציוד קצה יודע לעשות? אתה פשוט אומר, אוקיי, אני רוצה לחלק את הרשת שלי, אני רוצה להגיד, יש לי רשת אדומה, כחולה, סגולה, A, B, C, D, ועכשיו אני יכול להגיד, A יכול לדבר עם B, B יכול לדבר עם C, C לא יכול לדבר עם D, וכך הלאה.
מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, טופין רוצה להכיר אתכם. טופין עוסקת במגוון של טכנולוגיות, מספרינג בוט ועד קוטלין ואנגולר, ומגייסת למרכזי הפיתוח שלה בתל אביב ובכרמיאל. בקרו באתר הקריירה של טופין, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של טופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
אני אספר לך סיפור. אנחנו אז ישבנו עם האנשים הכי קרובים לערפת, בחסות ראש ממשלת יוון, יורגו פפנדריאו, בפורטו הלי, מקום נהדר בפלופונסוס ביוון. ישבנו 5 ישראלים, 5 פלסטינים, כולל האיש שהיה איש המודיעין הכי קרוב לערפת, עבד אלון, חברי הטוב, זכרו לברכה, שנהרג אחר כך בפיצוץ של המלונות של אל-קאידה באמן. וסרטטנו תוכנית, איך מבצעים את הנסיגה מעזה בהסכמה, ומה ישראל מקבלת בתמורה במקום לא לקבל כלום. והלכנו לשרון. אחי הגדול זאב שיף, זכרו לברכה, והיות ושיף ואני, היחסים שלנו עם שרון היו מסובכים בגלל מלחמת שולה לבנון, אז בא איתנו גם אפרים סנה, השר לשעבר, ושרון שמע אותנו ושאל את כל השאלות הנכונות, איש חריף מהן כמוהו, בסוף אמר, אני לא רוצה. אני לא רוצה הסכם.
למה?
הוא לא רוצה הסכם, הוא רוצה חד צדדי. זה להיסטוריה.
אגב, אז בוא נסגור מעגל, אם זו התוכנית לגבי הרשות הפלסטינית, בעצם ככה קצת להכריח אותם לקחת אחריות את גורלם בידיהם. מה לגבי רצועת עזה? בכל זאת מדובר ב2 מיליון אנשים שחיים על הגבול שלנו ולא נותנים לנו דקה אחת של שקט.
בסדר. לא ניכנס לוויכוח על המספרים כמה פלסטינים ישנם בשטח.
מה זה משנה? ואם הם מיליון וחצי?
בסדר, אני אומר, לא ניכנס לוויכוח הזה. אני חושב שהמדיניות שנקוטה כיום בפני עזה היא בכיוון נכון, אבל לא בעוצמה נכונה. זאת אומרת, צריך לעשות הרבה יותר.
אין סיכוי שהגדה ועזה יהיו חלק מאותו חזון שבו אתה רואה מדינה. זאת אומרת, אתה רואה גם בעתיד הרחוק שהם ימשיכו להיות ישויות נפרדות.
את שואלת אותי האם יש סיכוי שחמאס ופתח יגיעו להסכמות? לא בעתיד הנראה לעין.
ואנחנו בטח לא צריכים לחכות לזה.
וגם זה לא כרגע האינטרס המיידי של ישראל להביא לחיבור הזה מחדש. אבל בעזה צריך לטפל. וצריך לטפל בה בדרכים כלכליות. והולכים בכיוון הזה. לא הולכים בעוצמה, בקצב הנכון. אני אגיד לך משהו על חמאס.
רגע, אבל עוד שאלה, על עזה, אי אפשר להקל עליהם קצת יותר, לפתוח להם איזה מעבר, לנסות ככה, כי הרי המצב ההומניטרי שלהם חוזר אלינו כבומרנג, מעבר לזה שהם בני אדם, ואנחנו לא מחפשים סתם לגרום סבל לאנשים.
אני לחלוטין מקבל את עמדת שבק, שאם אתה תיתן מחר 5,000, 10,000 רישיונות עבודה לפועלים עזתים לבוא לישראל, חמאס ינסה להחדיר בתוכם כמה שיותר סוכנים בחומרי נפץ, ומה שלא תחשבי עליו. עזה חיה מעבודה בישראל, בדיוק כמו שהגדה המערבית חיה היום מעבודה בישראל. הפרנסה שלהם זה ישראל, בין אם באים לישראל, בין אם עובדים בהתנחלויות וכל הדברים האלה. זה הכלכלה הפלסטינית, אין ממש כלכלה פלסטינית אחרת. עזה נותקה מעטיני המשק הישראלי, ולכן צריך למצוא את הדרכים לטפל בה ולייצר פרנסה במקום. אבל אני רוצה לומר לך משהו על חמאס. תראי, איחיא סינואר, שאני מכיר אותו, כי הייתי יושב איתו בכלא.
איחיא סינואר... לא ממש יושב איתו בכלא, אלא מבקר אותו בכלא, כמובן.
לא, אבל משוחחים בישיבה.
בסדר.
משוחחים בישיבה, שש בש.
שלא התבלבלו המאזינים שלו.
הוא ממשיך ברטוריקה שלו, והקו וכו' וכו' וכו', אבל בהתנהגות שלו, בהתנהלות של ואני לא, אני הזה מעניין את עיוות ליברמן. אותי לא. אותי מעניין סינואר. ההתנהגות שלו היא אחרת. את רואה שחמאס הולך להסדרה, הוא כמעט רץ להסדרה. הוא כמעט רץ להסדרה.
אז למה כל יומיים יש לנו סבב על הגדר?
כי הסדרה בעזה, בנתונים שיש שם, היא לא יכולה להיות כזאת של שקט גמור, כמו שהיה לנו בגבול עם אסד האבא. זה לא אותו סוג של משטר, זה לא אותו סוג של חברה, זה סיפור אחר. אז גם כשיש הסדרה ורגיעה על הגבול, ויש, היא לא תהיה מוחלטת, היא לא תהיה מלאה. לא צריך להשלים עם זה.
זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לכוון, אם דיברת על איזשהו בכל זאת הסדר והסכמה לגבי שטחי יהודה ושומרון, לגבי הרשות הפלסטינית של אבו מאזן, פה אין לך שאיפה כזו, פשוט זה אירוע שצריך לנהל אותו, לשפר להם את איכות החיים, וכל השאר לא באחריות שלנו.
אם ייווצר דגם אחר של פיתוח, סוג של עצמאות בגדה, ההשפעה של זה, הקרנה של זה על עזה תהיה עצומה. עזה מתבוננת בגדה. היא מתבוננת טוב טוב בגדה, בדיוק כמו שהגדה מתבוננת בעזה. אם ייווצר מודל אחר, גם אם במסגרת של הסדר שהוא לא הסדר קבע סופי וכו', עזה מתנהגת אחרת. הביטחון העצמי של חמאס ביכולת שלו להחזיק ברצועה כדרך שהוא מחזיק בה היום, היא מאוד מפוקפקת. הנכונות של יחיא סינואר ללכת להסדרה, היא לא נובעת מטוב ליבו. או מזה שהוא מתגעגע לחבריו הסוערים בנפחה. היא נובעת מזה שהוא מבין שהוא עשוי לסכן את המעמד של חמאס בתוך הרצועה.
אז לסיכום, אהוד, אנחנו ככה חותרים לסיכום, אם אתה ראש ממשלת ישראל, מה אתה עושה מחר בבוקר, מה הדבר הראשון שישראל צריכה לעשות?
אני חושב שראש ממשלת ישראל צריך לבנות קואליציה כזאת, שתאפשר לו ללכת למהלך שמביא לשינוי פוליטי וגיאוגרפי בגדה המערבית.
אתה לא בונה על התוכנית של טראמפ, רק שלא נתבלבל, כן?
תראי, להבדיל מאחרים, אני רואה בתוכנית הזאת כמה רעיונות טובים, בעיקר בתחום הכלכלי. אני חושב שהיא מנוהלת ברשלנות, בחובבנות, והיא לא הולכת רחוק. אבל יש שם אלמנטים ש...
כן, אבל הם מאחר וברשות הפלסטינית בכלל לא מוכנים לשמוע עליהם אחרי שהם העבירו את השגרירות האמריקאית, אז לא נותנים לזה סיכוי גדול.
זה לא חשוב, תראי, התוכנית של טראמפ, אנשים לא רוצים להבין את זה. התוכנית טראמפ, ג'ארד קושנר, קושנר הוא לא, כן, זה לא קיסינג'ר. התוכנית הזאת לא מכוונת לפלסטינים. הפלסטינים אמרו לא מראש, כולם יודעים שהם לא יבואו והם אמרו לא. וינסו להביא לזה ששאר ערבים לא יבואו. יצליחו, לא יצליחו, נראה, לא כל כך הצליחו בבחרין. התוכנית הזאת מכוונת ליצור במה שעליה ערבים וישראלים יכולים לדבר על העניין הפלסטיני, גם אם הפלסטינים לא בחדר. זה הרעיון. הרעיון ליצור...
וזה קורה?
זה התחיל לקרות בבחרין, גם אם לא הייתה איזו הצלחה אדירה.
ולא היו פלסטינים.
ברור. וזה, הכוונה היא להמשיך בזה, מפני של המפרציות ולאחרים, בסיסי. המלך הירדני שהוא פרובלמטי, יש להם עניין בקידום יחסים ושיתוף פעולה עם ישראל, וגם הם לא רוצים לתת לפלסטינים וטו על החלטותיהם. בדיוק כמו שאני אומר, אסור לנו לתת לפלסטינים את הזכות להטיל וטו על האפשרות של היפרדות. ככה הערבים אומרים לפלסטינים, אתם לא תטילו וטו, הם אומרים להם, אתם לא תטילו וטו על הזכות שלנו לנהל מערכות יחסים עם ישראל שעולמות את האינטרסים שלנו. זה הכיוון.
אהוד יערי, תודה רבה. היה מרתק.
תודה, דפנה.
ושוב תודה לכם המאזינים שלנו, תודה לאיתמר סוויס העורך, לרן לוי העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, ולדני תימור המנהל העסקי. ושוב תודה לכם, ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.